אנחנו היינו בפרק נ"ד. ראינו את הסיום של מורה נבוכים, שהוא באמת הופך להיות, הייתי אומר, פסגה. כן, הוא פסגה של ההתעלות של האדם. הקושיה שאנחנו אלינו היא הקושיה שכולם מעלים כמובן, והיא שבפרק נ"ד, חלק ג', הפרק מדבר כולו על כך שיש ארבע שלמויות וכן הלאה, ויש את השלמות העליונה מכולם, וזאת השלמות של ההשגה, וזה יהיו לך לבדיך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, הדברים הם מאוד ברורים, הרמב״ם למה הוא מכוון. ולא רק כמובן פרק נ"ד, אלא כל הפרק, כל הספר, למדנו את פרק ב' של חלק א', שאדם בגן עדן, הוא יושב בגן העדן, שזה ההשגות. הדבקות היא ההשגה. לפי הרמב״ם, אדם שצריך להגיע העיקר זה ההשגה, והעיקר זה הדבקות. ובקיצור, המהלך הוא מאוד ברור. תפקיד האדם זה להיות בדבקות, להיות בקשר. מי בקשר? זה אדם שהוא כל הזמן בקשר השגתי, לא מושגי, השגתי עם השם, וכו' וכו'. והנה, אומר הרמב״ם, הפסוק לא מסתיים, השכל וידוע אותי, אלא כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי בא לי חפץ, אני אומר השם. פתאום מגיעים לחסד, משפט וצדקה. ואז משמע שהרמב״ם אומר שהפסוק בעצם איננו רוצה שאנחנו נהיה רק הפסוק אומר לנו, כלומר הקדוש ברוך אומר לנו, שאנחנו לא רק נהיה המשיג הדבק בהשגה, אלא רוצה לומר, אני עכשיו קורא בעמוד תפתת זין, עמוד אחרון של המורה נבוכים, ליד הספר 49, ממש למטה בצד ימין, כן? רוצה לומר, מטרתי שיהיה מכם חסד וצדקה ומשפט בארץ, מכם, כדרך שבארנו ב-13 מידות, שהמטרה להידמות בהם, ושיהיו אלה הליכותינו. נמצא כי התכלית אשר הזכיר זו, כי השלמות האדם היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, וידע השגחתו על ברואיו, והמצאתם והנהגתם מאחי, ויהיו הליכות אותו אדם אחר אותה השגה, מתכוון בהם תמיד חסד, צדקה ומשפט, להידמות במעשיו יתעלה על הדרך שבארנו כמה פעמים אמר זה. כן, אתם רואים שיש לנו כאן את עקרון ההשגה ואת עקרון ההידמות. את עקרון הידיעה, מה שאנחנו קראנו פנים, אם אתם זוכרים, לראות את הפנים, לדעת את השם, את עצמותו. והאחור, האחור זה הפעולות של הקדוש ברוך הוא, תאורי הפעולה של חסד, צדקה ומשפט. כן, יש לנו כאן שתי בחינות בעצם במורה נבוכים. לא רק בחינה אחת שהיא פנים, שהיא ההשגה, ואדם יכול להגיע למה שהוא יכול להגיע, ומשה אמר לו, לא תוכל לראות את פניי וכן הלאה, אלא יש התוצאה שלה, יש את השלב השני, תכף נראה מה זה, שזה ההידמות, וזה לעשות חסד, זכה ומשפט. גם משה רבנו,
שבקשר עוד את הרגעית את אחוריי, זה לא ההידמות, זה עדיין השגה.
כן, אז הוא אומר, לא, אז הוא אומר, הרמב״ם שם בן מדלת חלק א', אז הוא אומר, כי ימך הגוי הזה. אז אומר הרמב״ם, מה זה כי ימך הגוי הזה? ואני צריך להנהיגם ואני אלך במדרכיך דרכיך. זאת הוא מבין שהרמב״ם, שבקשה של משה היא לא בקשת השגה לשמה, אלא זאת בקשת השגה להידמות. כך הוא מפרש את זה. ואני רוצה כאן לבוא ולומר שהשאלה שאלינו, ובעקבות גם השיחה ששיחתנו בסוחם בסוף השיעור, היא בעצם, וגם דיבר על זה בנודע על חלק א', מה כאן קרה בדיוק? עכשיו, נוציא את זה מהציור של שיחות ודיבורים. הוא בא, השם אמר לו כך וכך, אומר לו השם, אבל מה דעתך שתיתן לי כך וכך? אומר לו, לא, את זה אני אתן לך, את זה אני לא אתן לך. שזה שיח שמתואר בתורה. עכשיו, בוא נתרגם את זה לשפה, נקרא לזה רוחנית או פילוסופית, או השגתית. מה קורה שם? מה קורה? משה מתקרב אל האלוקים. עובר תהליך של התבוננות פנימית. ת, תקראו לזה התעמקות, התבוננות, מדיטציה, עומק, עלייה להר, לא משנה מה, הוא מתחיל להיכנס פנימה. הוא עולה ועולה, ברוח, כן? הרי זה לא, הרמב"ם אומר לנו, זה הוא לא צריך לעלות לו ברגליים, זה עלייה, עליית מדרגה, הוא עולה, הוא חודר פנימה אל העומק של ההוויה, לא משנה. אנחנו יודעים דבר אחד, שהוא הולך לכיוון מסוים ובסוף יש כיוון, את זה אנחנו ברור לנו. עכשיו השאלה מה קרה, ויש לפנינו בעצם שתי אפשרויות, שני פירושים שעלו כבר בינינו בנ"ד חלק א', ואני רק רוצה להמחיש, הייתי אומר, להגיד אותו בצורה יותר ברורה. אפשרות אחת, זה משה עולה עולה עולה, מתקדם, ואז הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם יותר. אין, לא, זה הביטוי, לא, מה זה לא תוכל לראות את פניי? הוא אומר, זהו, אני לא יכול יותר. הוא מגיע לאזור סכנה, כמו אנשים שנכנסים לפרדס ולא יכולים להשיג דבר ש... ומסוכן להיכנס לשם פשוט. ואז משה בוחר, הוא אומר, טוב, אני יודע אבל שהקדוש ברוך הוא לא רק לעצמו, אלא הוא גם נאצלים ממנו בבריאות, אז אני ממצא את הפן השני, את הפן של אלוקים כבורא, כממציא מציאות, ואני אלך בעקבותה. זאת אומרת, זה הייתי אומר, כאילו, יש פה איזה צליל, אני רוצה להביא לכם איזה צליל של, כאילו, תשמע, פה עשינו את המקסימום, עכשיו בהידמות אנחנו יכולים לעשות הרבה, לך בעקבותיו, ידמה לו. מה הוא הפתה? ברור, זה הייתי אומר כיוון אחד. הכיוון השני שאני רציתי, ואגב, אני חושב שהרבה אנשים כך פרשים את זה, כי זה נראה לי פשט הדברים, כאילו, ככה זה נראה בפשט. הפירוש השני הוא, שזה לא שמשה נחסם בכיוון אחד, והוא מבין שנשאר לו, או שתפקידו לעשות את הדבר האחר. אלא שמשה מעמיק, ומגיע להבנה, זאת אומרת, ההתבוננות שלו בפנים, זאת אומרת, באלוקי, מולידה מתוכו את האחור. מובן? לא שהוא נחסם, ואמרו לו, שמע, לא איראני אדם וחי, זאת אומרת, כאילו, אדוני, אין, מה לעשות? התודעה האנושית היא שבויה בדברים מוגבלים, היא לא יכולה. שזה הפירוש הפשוט. לא, אלא משה הגיע לאיזו השגה, וההשגה הזאת הוא פתאום הבין שלהשיג זה אומר להידמות. שלהשיג זה אומר, אתם מבינים? לא שהוא נחסם והלך לכיוון אחר, אלא ההליכה לאחור היא תוצאה של ההתבוננות בפנים. אתם מבינים? לא שנחסם דרך א' הוא עבר לדרך ב', אלא התוצאה של דרך א' היא דרך ב'. כלומר, מה שקורה, אני רוצה לתאר לכם את הדבר הזה בתיאור אחר, לתאר לעצמנו מישהו שהוא עולה ומבין, וההבנה הופכת להיות תנועה. שנייה, אני רוצה להעביר את הנקודה הזאת. מה זאת אומרת? השאלה שלנו היא ככה, מה קורה לאדם שמבין את האמת? מה קורה לו? מה קורה לו? אתה יכול להגיד, מה? הוא הבין את האמת, הוא יושב, מחייך. הבן אדם, בתענוג, באושר עליון, הוא השיג את האמת. יפה? זה יפה מאוד. אני יכול להגיד דבר אחר. שאדם כזה, ברגע שהוא משיג את האמת, אתה יודע מה קורה לו? מה קורה לו?
הולך להאמין.
הוא הולך להפיץ. הוא לא יכול לשבת. כל מי שהוא תופס ברחוב, הוא אומר, אדוני, בוא נגיד לך את האמת. הוא אומר, רגע, אני לא רוצה לשמוע. לא מעניין אותי אם אתה רוצה לשמוע. אני עכשיו אגיד לך את האמת. עכשיו, אנחנו מכירים את זה מצוין. מאיפה אנחנו מכירים את זה? כל חוקר שעוסק באיזה מחקר, כן? שב לידו באוטובוס, לא ייקח יותר מדקה וחצי, שהוא אומר לך את הכל. יש לי קרוב, שיש לו איזה מחקר נורא נורא מעניין, שהוא עוסק ב... הוא מומחה, הוא פרופסור גדול במשהו, במדעי המוח, משהו. והוא מפתח כבר שנים שיטה להוראה של מתמטיקה לילדים, איך להבין את הבעייתיות של ילד, למה ילד מתקשה בשאלות מילוליות במתמטיקה. מה הבעיה בדיוק? איפה הבעיה? והוא מפצח את זה, זאת אומרת, הוא נכנס בדיוק לבעיה ופותר אותה על ידי איזה סוג מסוים של שלבים שהוא בונה, וכך הילד עובר את הבעייתיות של בעיות מילוליות, עם מה, אתם יודעים, הבריכות, ברז נפתח, ברז נסגר, אתם מכירים את כל הסיבות. אבל איך אתה מפתח את זה? עכשיו, הוא פיתח בזה משהו גדול, והוא עובד על זה, והוא עושה, הוא באמת עושה שמיים בעצם. אבל כשאני פוגש אותו, לא ייקח יותר מדקה וחצי. אין, דקה וחצי זה הרבה. שהוא מעדכן אותי בפרטי המחקר, ובכל מה שקורה, ומה שהוא עשה, וזה, וזה גם הגיוני, נכון? אין, אדם, זה החיים שלו, מה, הוא יישב בשם. לכן תמיד צוחקים ואומרים שהדבר הכי גרוע זה לשבת ליד אנשים שעוסקים בכתבי יד. למה זה דבר נורא משעמם, והם נורא עסוקים בזה, נורא מתלהבים, ומיד מכניסים אותך לפרטי הנוסחות, אומר לו, מה, את מי זה? לא, מה אתה מדבר? היה שין, היה שין, זה לא הרי, זה היה שין, והוא כולו נרגש, ואתה לא מבין מה הוא רוצה ממך בכלל. כן, אז זה ידוע. אז לכן, זה התופעה הנכונה. זאת אומרת, כשאדם משיג את האמת, הוא יוצא כמו כדור אש. והוא מתחיל לשרוף כל מה שבסביבה. אין, הוא לא יושב בשקט. מה, אדם גילה את האמת. יבוא הביתה וישב ככה בצד. הוא תופס את ההורים שלו, את האחים שלו, את הנכדים שלו, אני לא יודע את מי, את כולם, מתחיל לא יודע, להגיד להם את הכל. נכון? אני הגדרתי לעצמי פעם את זה, אמרתי ככה, לאמת יש אנרגיה. היא לא פסיבית. יש לה אנרגיה, היא אקטיבית, היא מתפשטת. זה מה שקורה למשה רבינו. משה רבינו עולה להר, עולה, 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 משיג, 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 והוא מתחיל להתפוצץ. הוא יורד מן ההר בריצה. לצערנו נתקל בעגל, אני קצת, הייתי אומר שם, גרם לאיזה פיצוץ מסוים, כן? כל הלוחות שם נשברים, אני לא יודע מה קורה, שבירת הכלים יש שם. אבל הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים ממה אני בא לכם. אני נותן לכם את הפתרון של האדם, של העולם. אני מביא לכם את האמת. אני מביא לכם את האמת. זאת אומרת, האחור, כלומר, ההנהגה, כל הלהוביל אותם, היה תוצאה של ההשגה. אתם מבינים? זה לא שחסמו לו ואז אומר טוב, זה לא, אלא ההבנה הזאת העמיקה אותו, נתנה לו כוח, נותנת לו אנרגיה לא מוגבלת, לא מוגבלת. ועכשיו אני רוצה לטעון טענה שאני היום בהקשר של הסדר של הפרקים, היום אני לא אכנס אליה, אבל בהזדמנות אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לטעון טענה הרבה יותר רדיקלית ממה שאני אומר עכשיו. אני רוצה לטעון כך, שככל שהאמת שאתה הגעת אליה היא יותר עמוקה, כך האנרגיה שלך תהיה יותר גדולה. קיים מתאם בין עומק האמת לעוצמת האנרגיה שלך. ולכן משה רבינו, שהגיע לאמת המוחלטת, להשגה האלוקית השלמה, הוא בעצם הופך להיות איש עם האנרגיה המוחלטת. שזה, יש לזה המון השלכות. מה זה אומר אנרגיה מוחלטת? שזה המון השלכות, אנחנו נראה.
עכשיו זה לא מוחלט.
מה?
זה אחר בשעדה בכלל נגיד, משה רבינו פנה עם אותי.
הכל בתוך ההקשר האנושי. אבל הוא הגיע, ולכן האנרגיה המוחלטת, זאת אומרת, כשאנחנו נלמד, יש כמה פרקים על משה רבינו, במורים ובוחים, משה הוא באמת הדמות האידיאלית, הוא באמת הדמות הענקית. משה הופך להיות יש כמה פרקים שמסבירים את מה משה רבינו עושה. ועכשיו אני רוצה לחזור ולשאול אתכם, אז זה נושא שנעסוק בו, כי יש בערך איזה לפחות, יש פרקים ספציפיים על משה, לפחות 3-4 פרקים ממש על משה רבינו, ועוד מפוזרים המון אמירות, מפוזרות עוד הרבה אמירות על משה. אז על זה עכשיו אנחנו עוזבים את זה רגע בצד, את העניין הזה, כשניכנס אליו עוד. כן? זה סמכה, אני לא מראה את הפרטים שעוסקים בזה. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה, כן, אנחנו עכשיו נעסוק בשאלה, כשמשה יורד מההר ומביא, אני רוצה להזכיר לכם בדבר שנשארנו איתו בצריך עיון. אמרתי לכם, משה יורד ומביא צדקה ומשפט. אתם זוכרים מה זה צדקה ומשפט? מה זה צדקה אמרנו? הוא מדמה לקדוש ברוך הוא. מה זה צדקה?
בריאה.
מה?
בריאה.
לא. חסד זה בריאה, צדקה זה הנהגה, ומשפט זה העונש, נכון? יפה. אז שאלו, מה החסד? איך? הקדוש ברוך הוא עושה אותו, הוא מקור המציאות שלנו. מה משה רבינו? כן? עכשיו, מה התשובה לשאלה הזאת? הנה, עכשיו הגענו לתשובה. משה מביא להם הנהגה כיצד החברה צריכה להתנהג. זה הצדקה. הוא מביא להם כיצד דרכי שופטים ועונשים וכו'. זה יפה מאוד. אבל כל זה זה רק צדקה ומשפט. מה עם חסד? מהו החסד הכי גדול שאדם יכול להביא לחברו? חסד הכי גדול.
גילוי של האמת.
גילוי של האמת. ולמה? למה גילוי של האמת הוא הכי גדול? אתה יכול להגיד, כי זה האמת, נו, מה יש להגיד? זה אנחנו משיגים. זה נכון, וזה הרבה יותר מזה.
מבין נובעים
השאר. וגם יותר מזה, עוד יותר מזה, הוא נותן לו את הנצחיות, את הקיום. כי הקיום הנצחי מושג רק בהשגת האמת. איך אדם יגיע לנצח? איך אדם מגיע לנצח? איך אדם מגיע בעצם לחיים האינסופיים? על ידי זה שהוא דבק באלוקי האינסופי, כי האלוקי הוא לא רק האמת המוחלטת, אלא הוא גם השפע המוחלט, הוא המציאות המוחלטת, הוא הישות, האמת, הטוב, הוא הטוב, הוא המקום, נכון? אז אם אתה נדבק באלוקי, תהיה לו צריך שהיינו נדמיין לעצמנו את הדבר הזה, כאילו יש לנו דרך להידבק באלוקי. זה אומר דבר מאוד פשוט, זה אומר שאתה יודע את האמת, זה אומר שאתה נצחי, זה אומר שאתה רוחני, זה אומר שאתה קיים, זה אומר שאתה טוב, אומר הכל. לפיכך אתם רואים דבר מאוד מעניין, שמשה הוא גם עושה חסד, גם צדקה וגם משפט. תנו לי פסוק של חסד שהשם, שמשה עושה עם בני ישראל שהוא מביא להם. פסוק של חסד. מה זה צריך להיות קודם כל? מה צריך להיות בו?
שהוא מלמד אותם.
שהוא מלמד אותם איזה משהו. מה? זה לא פשוט של חסד, למה? הוא אומר להם שמשה הביא תורה. פסוק של חסד, שפסוק שמע ישראל, השם אלוקי השם אחד. אתם יודעים שאפשר לקנות אותי בקלות, שמע ישראל, זה נחמה ליבוביץ' פעם אמרה, ששואל לתלמידים איזו שאלה, מה ההבדל בין זה לזה? אז התלמיד אומר לה, סובייקטיבי ואובייקטיבי. חפצה וגברה, זה ילך, חייב ללכת, הוא למדם, חפצה וגברה, הוא מסתובב, הוא יסתדר עם זה כבר המורה. שמע ישראל, זה ילך טוב. לא, אבל שמע ישראל, אבל הפעם זה היה טוב, הפעם זה היה טוב. שמע ישראל, השם לא כן, השם אחד. השם אחד. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם את האמת הכי גדולה בעולם. הם קולטים את זה. אז זה לא מספיק, לפי הרמב״ם, אני צריך להגיע גם להוכחה, זוכרים שאמרנו. לא צריך רק לדעת, כלומר לא צריך רק להיות יודע את, את העובדה, אלא רק להבין למה זה חייב להיות ששומר אחד. זה יש איזה הוכחות. שמע ישראל שומר, אומר להם את הפסוק הכי גדול בעולם. הוא מביא אותם לחיי העולם הבא, הוא מביא אותם לאמת, הוא מביא אותם לרוח, הוא מביא אותם לידיעה, בידיעה. הם עכשיו יוצאים מהדמיון, מהחומריות, זה הדבר הכי חשוב בעולם, זה הדבר הכי נכון בעולם, זה... זהו, זהו. אז משה עושה חסד, הוא עושה צדקה, הוא מארגן אותם, עושה משפט, הוא נותן, לא נותן לשוליים להתפרע. משה הוא הדמות האידיאלית. יש לרמב"ם בחלק ב' פרק, שבו הוא שואל מה ההבדל בין תורה אלוקית לתורה אנושית. הוא אומר, התשובה מאוד פשוטה, יש כמה תשובות, יש תשובה אחת מאוד פשוטה. הוא אומר, תורה אנושית דואגת לקיום החברה. שהחברה תסתדר. המלך, החברה, צריכה להסתדר, שאנשים לא ירביצו אחד לשני. אנחנו מיד שומעים צדקה ומשפט. נכון? מה זה אומר? קודם כל, חוקים. ומשפט, עונשי. המערכת צריכה להיות ברורה. מה עם חסד? אומר הרמב״ם, תורה אלוקית נותנת גם את המימד השמימי. היא נותנת גם את התוכן. בשפתנו, הוא לא אומר את המילה חסד. בשפתנו זה חסד. חסד זה את התוכן. אוקיי, יש לי חברה, חברה מתפקדת, הכל טוב ויפה. אבל עכשיו מה? מה? מה אתה עושה? ורב קוק בזמנו, זה מה שאומר גם לקיבוצניקים. מה שאומר לחלוצים, הוא אומר, תשמעו, אתם, הרי אז הכל היה תורות חברתיות. סוציאליזם זה. הוא אומר, חבר'ה, אתם צודקים 100%. הכל יופי, יופי, יופי. אבל אי אפשר להסתפק בתורה חברתית. צריך תורה רוחנית. צריך תוכן. בסדר, עשית קיבוץ, זה אדיר. כולם מחלקים את העבודה, יפה. כולם מחלקים את האוכל, יפה. בסדר. באת ב-4, באת ב-5 הביתה. סדר, הכל מסודר. עכשיו מה? מה אתה עושה עכשיו? אז הקיבוץ הגיע. לא יודע, תעשה מה שבא לך. ברור שאני עושה מה שבא לי, אבל מה בא לי? זאת אומרת, השאלה, מה התוכן שאנחנו מכניסים? אתה צריך את המימד, נקרא לזה הוורטיקלי, ולא רק האוריזונטלי, נכון? לא רק המימד החברתי, האופקי, המימד השמימי. אתה צריך את המימד שנותן לך את, את החסד, את הקיום הנצחי. החברה וכל הדברים האלה, הם מסדרים את זה, אבל קיצור, זה הסיפור. אם כן, יש לנו כאן מבנה מאוד מאוד ברור. זה פרשנות מסוימת של הרמב״ם. ברור שאפשר לפרש קצת אחרת ולהגיד, כל מיני פרשניות, אבל אני מפרש כאן בכיוון מאוד ברור. יוצא ככה, שמשה רבינו, זאת דמות אידיאלית. זה אדם שהגיע אל האמת, מיצה אותה, מיצה אותה, והפך להיות הגילוי הכי עמוק של האמת הזאת בעולם. וממילא הוא עושה חסד צדקה ומשפט. הוא לא צריך להגיד, טוב, אוי ואי, אז האמת התגלתה עכשיו דרך לעשות חסד. הוא לא אמר כלום. הוא פשוט התחיל לרדת בריצה מההר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, בואי, שמה העניינים? הוא אומר, אני לא יכול לעצור. אני צריך ללכת לספר לחבר'ה. אתם יודעים, החסד, משפט וצדקה הוא תוצאה אימננטית של האמת, של ההשגה. ברור? זה לא שתי דרכים, זאת נסגרה, זאת נפתחה, אלא זה, ברגע שמי שמשיג את האלוקי, הוא הופך להיות בו. אם זה נכון כל זה, אנחנו מבינים פה מחלוקת מאוד עמוקה בין הרמב״ם לאריסטו. כי לפי אריסטו, האל הוא מחשבה חושבת את עצמה. זאת אומרת, זה מין תודעה עצמית מוחלטת, אם אפשר לומר כזה, משהו כזה. לא ברור לגמרי מה זה, אבל זה מין מחשבה, מודעות עצמית גמורה. זה נשמע כמו מדיטציה, נכון? מישהו שנמצא בשיא המדיטציה הפנימית. אז מי ה... מה זה להידמות לאל? מה זה אומר? להיות במקום הזה. זהו. והנה הרמב״ם אומר, אין! אם אני מגיע למקום הזה, אני מתחיל לרוץ. אי אפשר לשבת. אני הולך לאסוף את כולם, הולך להביא את כולם. אני לא יכול להישאר. למה אני יכול... כי האמת מתפשטת. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה כזו. האם הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, לפי המהלך הזה, שינה את האידאה שלו, שהעיקר היא ההשגה?
לא. הוא פשוט אמר מה השלב הבא, בעקבות
ה... בעקבות ההשגה, ולא, גם תחשוב, מה מניע את משה רבינו? מה מניע אותו בעצם? למה הוא יורד מן ההר? מה כל זמן שלו בראש? שמה? האמת, שכולם ישיגו. פשוט האמת, היא לא נשארת רק אצלו בכיס, אלא היא עכשיו אומר, כולם יגיעו לראש ההר. מה זאת אומרת רק אני? האמת היא כל כך חזקה שהיא מתפשטת. זאת אומרת, האידאה של האמת, של ההשגה, היא נשארה. משה רוצה פשוט שכולם, והרמב"ם רוצה, שכולם יגיעו. שכולם יגיעו. אלא שבעוד שבשלבים המוקדמים, כשקראנו לזה עלייה לראש ההר, הוא רק בונה את עצמו לקראת, כאן הוא מדמה. מה זה מדמה? זה הכל מבפנים. הכל נובע מאותה השגה פנימית. עכשיו, אני מתאר לכם כאן דברים מאוד אנרגטיים. הוא יוצא בריצות, הוא משתולל בערים, תופס גלוחות אבן, שובר. אתה רואה משהו מאוד מאוד אנרגטי. תזכרו במנהיג המדינה אם היה נביא. סוף נ"ד, אתם זוכרים? איזה דמות זאת? המנהיג הנביא.
קרוב.
אדם שהוא גדוש. האמת כל כך פשוטה לו. ומתוכה הוא יוצק התנהגות שקולה מאוזנת, נכון? כי הוא בא מהאמת, הוא בא מהמקום הנכון, הוא לא בא מבחוץ, אתם מבינים? הוא לא בא מכל מיני שיקולים, הוא נובע מבפנים. אין לו היפעלויות. אתם זוכרים את העניין של ההיפעלות? ההיפעלות זה התגובתיות הזאת, להסתכל בצדדים. הוא לא מסתכל כל כך הרבה, יש לו הכרה ברורה, זה פשוט לא מה צריך לעשות, כי הוא בא מבפנים, לכן הוא יכול להתנהג בצורה ממש מדהימה, כי הוא לא תלוי בסביבה שלו, הסביבה תלויה בו, הוא לא מותנה, הוא מתנה. מובן? זו דרגה מאוד גבוהה, ואגב גם בעולם הרוח האחר, זאת אומרת בעולם המדיטטיבי, בעולם הקבלי, בעולם החסידי, בעולם להבדיל המזרחי, יש לנו בדיוק אותו סיפור. הם תארים את אותו תהליך בדיוק, על אדם שנמצא בתהליכים בתהליכים, עד שבסוף הוא מגיע להערה, הערה או להתעוררות, זה לא בדיוק אותה מילה. וכשהוא יוצא, כשהוא יורד משם, אם הוא יורד, תלוי בכל תרבות, כל עולם, אם הוא יורד, הוא בא מאוד מאוד שקט ומאוד חזק. ברור? הוא בא בפנים. הוא לא מותנה בסביבה. ברור? זה באותה דרגה, וזה כל כך מעניין לראות שהרמב״ם, בשפה פילוסופית, מגיע לעצם למה שאנחנו קוראים בוא נגיד ככה, כולם מגיעים לאותו מקום בסופו של דבר. יש וריאציות בדרך להגיע ובחוויה של איך זה יוצא, זאת אומרת יהיו הבדלים, כי זה לא כולם אותו דבר, אבל מבחינת התהליך זה אותו תהליך, זה איזה כניסה פנימה שאחר כך פורצת החוצה. אם כן, הרמב"ם מציג לנו כאן מודל של השגה הופכת לחסד זכה ומשפט, של התפשטות של האור, של, ולכן האלוקים הוא בורא, האלוקים הוא לא רק ברור, לכן זה המושג אלוקים בורא. למשל אצל אריסטו האל הוא לא בורא, זה מאוד מעניין, האל הוא אצל אריסטו הוא מושא ההשתוקקות של העולם בלבד, זה רק מחוז חפץ, אבל האל עצמו לא בורא, אין נביאה, אין נביאה. אצל הרמב״ם האלוקי הוא נובע, האמת היא נובעת, המקור, כשאתה מגיע למקור זה מתחיל לנבוע, ברור? זה שוף, זה נובע, זה שפע, זה נובע מהמקור. זה מובן מה שאני אומר? אנטי אריסטו
כאילו לא דואג לעולם, הוא לא,
אין מהלך כזה של שכאילו, תראה למשל אצל אפילו אצל אפלטון שהוא לא אריסטו, אמרתי לכם הרבה יותר רוחני, הרבה יותר דתי, הרבה יותר מיסטיקן, הרבה יותר, יש לו הרבה יותר טוב צדדים האלה, לא ברור למה האיש יצא מהמערה והגיע לאור יחזור למערה. תבינו, החזרה אל המערה, ואתם מכירים את משל המערה, דיברנו עליו, נכון? לא הזכרנו? לא הזכרנו? לא הזכרנו? משל המערה באפלטון והמדינה. תראו, אפלטון בדיאלוג שני, בדיאלוג, כן, בדיאלוג שנקרא מדינה, הוא מתאר, זה נחשב אולי הכי חשוב, הוא מתאר שם את משל המערה. משל המערה, מה זה משל המערה? הוא מתאר אדם שהקבוצת אנשים שיושבת במערה ומאחוריהם יש איזה אור, איזה אש, משהו כזה, והאש, האור של האש פוגע בהם, והם רואים את הצללים של עצמם, צללים על הקיר. והם כל הזמן מתווכחים על הצללים האלה, הם דנים בצללים האלה. מה הם רואים, מה לא, מה שם, הם מתעסקים עם זה כל הזמן. ואז מסובבים למישהו את הראש. מישהו בא ומסובב למישהו את הראש. זה הערה מבחוץ, אגב, זה מעניין. ואז הוא פתאום רואה שיש מאחור מדורה. ואז הוא אומר, חבר'ה, אתם שמים לב מה אנחנו עושים פה? אנחנו שקועים בעולם הצללים. זה רק צלליות, זה לא מציאות בכלל. זה בכלל לא מציאות. המציאות בכלל זה האש, זה קורנת עלינו אור. ואז הוא מתחיל להתקרב לאש. ואז עובר עוד איזה תהליך, והוא יוצא בכלל במהרה ומגיע לאור השמש. מה יגיע לאור הגדול? זה התהליך שאיש הרוח עובר, שבהתחלה הוא מגלה שבכלל כולם נורא שמחים בתוצאות של הבורסה. כן? והם נורא שמחים, וכל אחד נהנה, נהנים בקניון. הוא אומר לחברה, אתם במערה, אתם לא מבינים את זה, זה רק צללים, זה אין לזה שום קיום, אין לזה שום משמעות. ואז הוא מתחיל לגלות את האור, הוא מגלה דברים הרבה יותר עמוקים, והוא יוצא מהמערה, הוא יוצא מהמציאות החיצונית שהיא כל כך אנחנו שבועים בה, והוא מגלה את המציאות האמיתית. עכשיו, מתחיל להיות דיון, האם הוא יחזור למערה? אז מישהו שם אומר, בטח שיחזור, אנחנו שילמנו לו את החינוך. זאת אומרת, אנחנו מימנו אותו, הוא חייב לנו. משהו כזה. ואז יש שם איזה טיעון שהוא חוזר למערה, נדמה לי, שכן הוא כן חוזר. אבל בשום, אפילו אצל אפלטון אין דבר כזה שהוא אומר, אתה מעלה על הדעת שהוא יישאר בחוץ וישאיר את כולם במערה? הרי אחרי שהוא גילה את אור השמש, הוא יחזור בריצה למערה ויעיר את כולם. אין דבר כזה. זה מעניין. אתם מבינים? אז כאן אצל הרמב״ם זה באמת להעיר את כולם. הוא מתעורר, המואר מתעורר, וזה המושג האלוקי. האלוקי הוא פורץ, זה המושג אלוקים בורא. אלוקים בורא זאת אומרת, וזה שהרבא אומר, התפיסה שלנו שאלוקים ברא את העולם, כן? מה זה ברא? זאת אומרת, הראשית האלוקית היא כזאת שהיא נובעת, היא מתפשטת, היא בורא, היא יוצרת מציאויות סביבו, והיא לא רק נאמר, כשלעצמה, אם אפשר לומר כך. הוא משתמש בשפה מאוד עדינה, בנונחת, זה פרק שלא קראנו, בנונחת בחלק א', הוא אומר, מציאותו אינה רק לעצמו, אלא הוא שופע מציאויות. מובן? מובן לדבר הזה? אז אם כן, יש כאן שפע, יש כאן אנרגיה, יש כאן כוח, יש כאן פעולה, ולפי הרמב״ם, האדם מדמה לאלוקים בזה, הוא מבין את האמת, והוא הופך להיות כוח פעולה כזה. כן.
אני לא מכיר את הציור של אדם שמגיע לאמת ועד אחרי החומת כן. לא מספר להם אז לדעתי זה מאוד מבין מה שפחות אני הבנתי מה שהרב הרב אני רוצה לשאול הריצה הזאת של המחקר לספר אנשים לא קשורה לתוכן של המחקר עצמו זה לא שהתוכן של המחקר באמת לא מספר לאנשים אלא עצם העובדה שהוא הגיע לאמת מסוים במחקר הוא מספר לאנשים זה אולי מה שדיברנו על זה, אבל שההשגה באלוקות אין בה תוכן. זה ככה אני מבין. זה שאני לא מבין משהו חדש, אני מבין משהו שהוא לא. זה מזדקק ומזדקק, אבל לא מזדקק ומזדקק יותר. ואז הוא מגיע להפשטה המוחלטת, לאחדות, עד כמה שהוא מצליח להגיע, ולא התוכן של זה גורם לא רוצה לחדם. אלא עצם הדבר, הוא מתרגש מזה. הוא מתרגש מספר אחרים. אז איך שאני מבין את זה קצת, זה מה עם הפנים לאחר, זה עם פנים לאדם עצמו. זה האדם עצמו בתוך התרגשות מספר את זה. יכול להיות מצב גם של חוקר שיגיע באמת כזאת, ויספר לכולם, הוא לא יודע אם נותן מישהו באמת שמיע. הוא לא באמת יתראה נעים בקדם הבין, אלא הוא מספר, הוא מדרגש מהנושא. זה א' וב', אז יותר קל, אני מבין יותר את הסיפור של החסד. אבל במשפחת הצדקה, אני פחות, אני קשה לראות איך מתוך ה... אין צפיות האין הזאת אדם מגיע לנקודה הזאת הרבה יותר היה לי קל להבין את גם משפט גם צדקה מתוך איזושהי הבנה שיש בה איזשהו תוכן ואז גם זה בוא יותר משהו אל החברה זאת אומרת אדם מגיע איזושהי רמה מסוימת שבה אולי עד קצה הגבול היכולת של האדם בהבנת האלוקות שזה הבריאה עצמה זה לא שבחור בורא וזה הראשוניות הכי ראשונית שבהבנת האדם את האלוקות ואז מתוך ההבנה של הבריאה הזדהות עם הדבר הזה, לא דברים, אז מתוך זה הוא בא לה, זה אותו תהליך שקדוש ברוך הוא כביכול עשה, הוא כביכול באמת, זה, אז הוא גם בא ועושה. זה כן דבר שהוא...
כן. תראה, זה מה אלה? תראה, קודם כל מה שאתה אומר, מה שאמרת בסוף, זה אפשר לבנות מהלך כזה. שמשה מנסה להשיג, ומה שהוא הצליח להשיג זה שהשם הוא בורא, וזה, את זה הוא הולך. אני אומר, זה אפשרות, זאת מהלך. זה מהלך שאני יכול לעלות אותו על הדעת כפרשנות לדברי הרמב״ם. אני לא שולל את זה. רגע, אני רק רוצה לומר, רגע, זה הערה אחת. הערה לגבי הדברים הראשונים, להגיד שאני לא משיג כלום ולא זה, אני לא יכול להיות שלם עם זה. כי אני אגיד לך למה. כי באמת אנחנו מתחככים פה באיזה משהו מיסטי קצת, אבל הלא כלום הוא לא כלום, אתה מבין? זה אומר הוא לא מזין, הוא לא מניע, הוא לא כלום. אני מבין שהסרת הקליפות והסרת הדימויים והסרת התארים הלא נכונים היא לא מותירה אותך עם לא כלום, אלא מותירה אותך עם מלאות אינסופית, לא עם לא כלום. עכשיו, זה, על זה יקום ויפול כל הבניין, מכיוון שהם כדי להישאר עם לא כלום לא צריך לעבוד כל כך קשה. יש הרבה אנשים שלא עשו דרך ארוכה והם פשוט כופרים, יש להם לא כלום בראש והם לא עשו שום דרך, הם פשוט לא כלום, הכל ריק. אז יש להבחין בין לא כלום לבין מלאות לא מוגדרת, אתה מבין? יש להבחין. עכשיו, כל מלחמת העולם על התארים ברמב״ם, שנכתבו על זה אין ספור ספרים, מאמרים, מחקרים, קולמוסים נשתברו ומחשבים, מה נגיד, נשרפו, מה?
תקתקו.
כבניר, כן? הכל זה על בדיוק על השאלה הזאת. כי, נו מה? מה עשינו? מה עשינו? לכן כל השאלה היא, האם אתה יכול לעבוד על איזה תהליך שהוא לאט לאט מסלק את את הטעות ומותיר מלאות? רק זאת השאלה. בעיניי, ודאי, אני, זאת החוויה שלי. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע, על מה אתה מדבר? אתה יכול לשאול אותי שאלות לגמרי קונקרטיות, ואני כמובן לא יודע מה לענות. כי אם אני יודע מה לענות, אני עדיין עוד בתארים. אז אני רק יכול להגיד לך, לעשות תנועות בידיים, ולהגיד לך, זה מלאות, וזה עצמות, וזה... לא יודע. לא יודע, כי כל מילה שאני אגיד, אני כבר תפוסה. אבל זהו, עכשיו, אם היינו לומדים את תורת התארים השליליים, היינו נכנסים לזה, הייתי מראה לכם שגם הרמב״ם הוא זהיר. הוא לא אומר, יש שיטות שאומרות בתורת התארים, שכל תואר, כל מילה שנעלה היא לא נכונה. לא אלוקים טוב, אלוקים הוא לא טוב. לא אלוקים הוא נמצא, אלוקים הוא לא נמצא. ולא אלוקים הוא אחד, אלוקים הוא לא אחד. משהו כזה שמנסה לשלול את כל הדברים. ברמב״ם בכלל אתה לא מוצא את הכיוון הזה. ממש לא. בעיניי, אולי יש כאלה שמכנסים את זה ברמב״ם. בעיניי בצורה פשוטה הוא הרבה יותר נתון. הוא אומר, כל מילה שיש בה, כל דבר שאתה פוגש במציאות, שאתה רואה אותו מול עיניך, ואתה שואל, רק רגע, האלוקי הוא כזה, אתה אומר, לא. קח דוגמה מאוד פשוטה, אני רואה למשל מולי עץ ירוק. אני אומר, האם אפשר לומר על אלוקים צבע? אתה אומר, לא. הלאה. האם כל דבר שאתה פוגש בעולם, אתה אומר, הוא אומר, שמיים. האם אפשר לומר על אלוקים שהוא משהו כמו השמיים? אתה אומר, לא. כי השמיים הם ברואים, כך הוא אומר. הם ברואים, אלוקים הוא לא. אז הוא לא כמו... כל דבר אני שולל את הממד הנמוך שלו. אני לא אומר הוא לא זה ולא זה ולא זה במין כזה... מה שבא, הולך. אני, הוא אומר ככה, אני מסתכל בעולם, כל דבר שנתקל בו, אני שואלתי, יש באלוקים משהו מזה? אני אומר, לא, לא יכול להיות. כי זה משהו שהוא, נגיד, מורכב, או משהו שהוא חומרי, או משהו שהוא חיצוני, או משהו שהוא ריבוי, או משהו ש... לא יודע. לאט, לאט, אני, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה. אבל אני יודע בוודאות על קיומו ועל עצמותו. הוא אומר, אנחנו מתחילים מזה, שיש מציאות. מתחילים ממשהו. ולאט, לאט, יש איזה כאילו הולך ומתעדן. לא שאני בסוף מתרוקן, אלא מתעמק, אם אפשר לומר. אחרת, אני לא מבין כל המעלה, כל המעלה הוא מופר, הוא לא עושה, לי הוא לא עושה כלום, הוא מגיע ללא כלום, מה זה נותן? עכשיו, אם נעבור לשפה קצת מיסטית, שזה קצת פספוס עם הרמב״ם, כי אני לא חושב שהוא ממש חשב ביצורת, אולי זה על הגבול. מה כל איש סוד אומר לך? להגיע אל העין, להגיע אל האינסוף, מה זה עין? מה זה עין? כשהוא אומר עין הוא לא מתכוון לשום דבר. עין זאת המלאות הכי גדולה, נכון? זאת השפה. מה זה אינסוף? העין או האינסוף זה תמיד המלאות הכי גדולה, העצמות הכי גדולה, הישות הכי גדולה, העומק הכי גדול, האחדות הכי גדולה. מה אני אגיד? פשוט כל מילה שאני אגיד היא כאילו מנמיכה את זה. לא? אני אומר, גם בצורה קצת יותר, הייתי אומר, לא מספיק מעמיקה, אבל אני חושב שאומרת משהו, שאליי כן מדבר, אני אומר, אולי זה לא עומד בכללי תורת התארים הרצינית, אבל מבחינה, הייתי אומר, דידקטית, יש בזה משהו נכון. שאתה אומר לעצמך ככה, כל דבר שאתה רואה, אתה אומר, זה לא זה, זה משהו שהוא מעבר לזה, הוא יותר מזה, משהו כזה. המילה יותר אליי נורא מדברת, לא יודע, אתם תעשו עם הדברים מה שאתם חושבים, אבל אליי זה, כל דבר שאתה נתקל בו, אתה אומר לו, האלוקי הוא יותר מזה. אז אתה עושה שלילה מצד אחד, ומצד שני אתה לא שולל הצידה כאילו, אלא אתה אומר, זה, אתה עולה. אני חושב שביותר, יש אמירה יותר, היא מעניקה משהו יותר חזק. אתה אומר, זה יותר מזה, זה יותר מזה. ברור? אז אתה עושה את השלילה, אתה לא מתיר את זה עם ה, נגיד, אני יודע, עם צבע או עם צורה. אתה אומר, זה יותר מזה, זה משהו יותר, זה משהו יותר, זה יותר עמוק. ככה אני חושב שיש בזה. אגב, רק עוד משפט אחד, הרב קוק מאוד התלבט בנושאים האלה, יש כמה קטעים. אני אישית כל הזמן חושב על זה, אם להביא לכם קטעים מרב קוק על הרמב״ם. יש המון המון קטעים ברב קוק על הרמב״ם, וגם בתורת התארים ועניינים וזה, שהוא מתעסק עם זה ונכנס, הוא עסק הרבה ברמב״ם, הרב קוק, ומתווכח איתו ומקבל אותו וחולק עליו. זה נושא מאוד מורכב, אפשר לעשות איזה קורס שלם רק על הרב קוק והרמב״ם, רק הקטעים האלה, וללמוד את היחסים. ואנחנו, כמעט שאין לנו זמן כמעט ללמוד רמב״ם, אז אני לא מרשה לעצמי להרחיב לשם. כן.
הרב דיבר על זה שמשה רבנו הוא הגיע להשגה, ההשגה, ובמילה התפרץ כל המילות. האם זה משהו כזה שאתה מגיע ולעד דבר ואז אתה מתפרץ, או שזה סוג של תהליך? זאת אומרת, ככל שאתה משיג יותר, אז אתה נהיה יותר אדם טוב וכו'.
כן. אני מעדיף מאוד את התמונה השנייה, ולא את הראשונה. התמונה הראשונה היא כאילו חדה מדי, שלא לדבר על זה שמשה לא הגיע.
זה רק משה, כאילו.
מה? זה רק משה. וזה גם לא נכון, כי גם לכולנו זה קורה. כולנו מגלים אמת בסוגיה, ויד הולכים בחברות על היד. והרמב״ם כותב את זה, תכף אני אראה לכם. זאת אומרת, הייתי כמובן מקבל את זה שזה דיפרנציאלי.
בעצם זה, אני יודע מה שאני מבין, זה אני, לגבי הארת המנביא דוגמה של אדם שגילה איזה אמת, זה מפיץ את האמת. אבל פה זה אדם שהשיג אמת, והמידות שלו משמעת. האם משה רבנו השיג את המידות, או שהאמת הזאת כוללת, זאת אומרת, מה היחס באמת בין האמת הזאת לבין המידות של ה...
אז תראה, כאן אתה יכול, שאלה באיזה שפות אנחנו מדברים. אני יכול להגיד את זה בשפה דתית, בשפה פילוסופית, בשפה בית מדרשית, בשפה תיאולוגית. אני יכול להגיד את זה בכל מיני שפות. אני יכול להגיד את זה בשפה, אני אומר ככה, אחרי שהוא השיג את האמת, הקדוש ברוך הוא גילה לו את דרכיו. בשפה מאוד פשוטה, זה ההתגלות למשה. לא יודע, גילה לו, לא יודע איך. אני יכול להגיד את זה בשפה פילוסופית, אני יכול להגיד, תשמע, כשהאמת המוחלטת מתגלה, היא מתגלה כחסד צדקה ומשפט. זה אותו משפט כמו השם התגלה למשה ואמר לו, תעשה חסד צדקה ומשפט, תביא את התורה. אני מבין שהתורה זאת ההתגלות השמימית שמשה קולט, אתה מבין? משה הוא כלי. הוא קולט, לפי הרמב"ם בכלל, השגה היא רק קליטה. גם נבואה, גם השגה, גם הבנה, גם מחשבה, הכל זה רק קליטה. מה? זה לא, כן, אין אצלו את התנועה הזאת בהשגה. זה נורא מעניין, אצל הרמב״ם. תמיד זה רק אתה נפתח, נפתח, נפתח וקולט, נפתח ומשיג. לכן אין אצלו הבנה, גם כשאתה מבין שיעור בסתם, כל דבר. אצלו זה רק אתה נפתח, קולט, נפתח, קולט. אז משה, זה לא שהוא מבין משהו. משה כאילו נפתח, 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 מגיע לאמת. זאת ההשראה. זאת ההשגה, זאת הנבואה, זאת ההתגלות, והיא, מה שיוצא, זה יוצא תורה. אתה מבין, כאילו, נגיד משהו מין צינור, נכנס התגלות, יוצא מצד השני תורה. ברור? זה התורה. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע, זה תורת משה. אתה יכול להגיד, בסדר, תקרא לזה תורת משה. זה הדבר הכי שלם שיכול להיות. אין, לפי הרב אומר לך, תשמע, זה מוחלט, זה אבסולוטי. כי משה הוא נקי, זה כל הרעיון, הוא נקי. הכל נקי לגמרי, זה כל העניין של משה. הוא נקי, הוא לא, אין שם, לא נכנס משהו משלו. הצינור נקי לגמרי. מה שהשראה עוברת היא כאילו נהיית חסד צדקה ומשפט. כן.
יכול להיות שלפי המנה אחת הזה גם מסביר למה הרמב״ם כותב את מורה למוחים?
בדיוק. פשוט. פשוט. זה כמו הביטוי של מי שמזה חובות הלוות. אני כותב לא בגלל שאני לא, שאני רוצה לכתוב, אלא שאני לא יכול לשתוק. אתה מכיר את זה? אני לא יכול לשתוק. בדיוק. בואו נראה את זה. תסתכלו בבקשה בפרק למד זין, בחלק ג', זה עמוד רי שנון. אני לא נכנס כל הפרק, זה עניין על השפע של על הנבואה. דבר סוגים שונים. אנחנו נתחיל יש ספרה 14 לברוש העמוד בצד ימין, תלכו עוד איזה 4 שורות על ה-5. אומר ככה, והנה הסוג הראשון והם החכמים, פעמים יש השופע לכוח הגיוני של אחד מהם כדי לעשותו בעל מחקר והבנה וידע ויבחין, ולא יתעורר ללמד זולתו ולא לחבר ספר ולא ימצא תשוקה לכך ואין לו יכולת לזה. יש חכמים, הבינו, אומר קלטתי, הבנתי, הולך לישון, מה הבעיה? יש כאלה. ויש שיש שופע עליו כדי לעוררו בהכרח לחבר וללמד. שימו לב, כאילו האמת היא כזאת, היא יותר, עכשיו את לא ברור כאן מה היא יותר חזקה או יותר עמוקה. אתם שימו לב, יש כאן איזה אי בהירות. מה קרה לחכם הזה שפתאום הוא לא שותק, הוא מיד דופק בדלת של השכן ואומר לו, תשמע, בוא, אומר לו, אני ישן, אומר לו, אין ישן, בוא תשמע משהו גדול, אתה תתעורר, אתה תתחיל לרקוד, כן, אין ישן פה היום. זה כאילו, יש כאן איזה שפע, מה זה שפע? זה כאילו, הוא השיג, הוא תפס, כן, הוא תפס משהו שהוא יותר עמוק וגם יותר חזק, זה מה שאני רוצה לטעון, שקיימת קורלציה בין העומק לעוצמה. אתם מבינים? כאילו, כך הוא המצב בסוג השני, יש שיבואו מן החזון כדי שלמות אותו הנביא לו יותר, ויש שיבואו ממנו, זה החכמים, עכשיו אומרים בנביאים, ויש שיבואו ממנו מה שגורם לו לקרוא לבני אדם וללמדם ולהשפיע עליהם משלמותו. יש נביא שלא מדבר ויש נביא שהוא שליח כזה. והנה נברך כי מלא שלמות עודפת זו, לא נתחברו המדעים בספרים ולא קראו הנביאים לבני אדם אל מדעי האמת. זאת אומרת, אם לא היה האנרגיה הזאת, מי היה מחבר ספרים? אתם יודעים, היום של חבר ספר, אתה בא להוצאה, כל אלה שכותבים דוקטורט וזה, אומר, אני רוצה להוציא את זה, אמרו לו, הוצאה 100%, תביא 50,000 שקל, ואנחנו הולכים לכתוב, נדפיס לך את הספר, אין שום בעיה. נמכור את הספר. אחרי שיעבור, מה שיעבור את 50,000 הוצאות, אתה תקבל תמלוגים. היום אדם רוצה להדפיס ספר, הוא משלם. עכשיו, למה שאדם יוציא כסף? אתה אומר, כבוד, הערכה. אוקיי, יש מימד כזה. אבל זה הרבה יותר מזה. אדם שגילה משהו, יש לו, הוא עבד על זה 10 שנים בדוקטורט שלו. כן? הוא אומר, מה, אני עובד 10 שנים, בסוף יישאר לי הכל במגירה. אז נוציא 20-30,000 שקל, כולם, מה זה? אבל כולם ידעו את האמת. הוא רוצה להפיץ, זה לא רק, תמיד יש נגיעות, אבל זה לא המניע. יש פה משהו עמוק מאוד, משהו אמיתי מאוד. לפי שאין חכם מחבר דבר לעצמו ללמד את עצמו, מה שהוא כבר ידע. תבין? אתה לא חבר ספר בשביל עצמך, אלא טבע השכל הזה כך הוא, טבע השכל הזה כך הוא, אתם רואים? שהוא שופע תמיד ומתפשט, יש לו אנרגיה מצד מקבל אותו שפע למקבל לחכב, עד שיסתיים באדם שאי אפשר שיבוא ממנו אותו שפע, אלא יביא לשלמות בלבד, כפי שמשלנו באחד ברכי מאמר זה. זאת אומרת, זה כמו מים, אתם מכירים את זה, שאתה הופך מים וזה נשפך לספל, מספל לספל, מכירים את זה, יש מין כלים כאלה מחמדים, שזה שופך, 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 נשפך דבר, עד שמגיע לאיזה ספל אחד, ושם זה נשאר.
איזה ביטויים, זה נשמע כמו הארי.
כן, אבל זה... זה קצת משחק מילים, זה לא הרי, כן, כן. אתה מבין, זה לא בדיוק. וטבע הדבר הזה מחייב למי שהגיע לו כמות עודפת זאת מן השפע, שיקרא לבני אדם בהכרח, יקבלו ממנו או לא יקבלו. אפילו ינזק בגופו. שימו לב, מרביצים לו. ואף מצאנו נביאים שכל בני אדם עד שנהרגו. ואותו השפע אלוקים מעוררם ואינו מניח להם לנוח, לא לשקוט כלל, אפילו יראו להם צרות. לפיכך נמצא ירמיה עולם שלום בער, כי כאשר סבל משפלת אותם המורדים הכופרים שהיו בזמנו, חשב לכבוש נבואתו ולא לקרוא להם אל האמת אשר מעשו, ולא יכול על כך. אמר כי היה דבר השם לי לחרפה ולכנס כל היום, אמרתי לא אחזקר לעובר עוד, משום ועל בניבי כי אש בוערת עצור בעצמותיי ונעתי חלקל ולא אוכל. וזה עניין דברי נביא אחר, השם אלוקים דיבר, מי לא ינער.
זה נובע מהדבר עצמו, או זה נובע מהו, זאת אומרת, מי קרא אותם, אמר איזה מסכנים, אני חייב להגיד, או שירמיהו היה מלא,
אני מאמין, אני מבין שכשהאמת, אני מסוים שאומרתי לה, האמת היא אנרגטית. זה מין, זה הדבר, זה מה שהרמב"ם רוצה לומר. האמת היא פעולה, היא לא נשארת, היא לא פסימית, היא מתפשטת. עכשיו אני רוצה שתשימו לב דבר מאוד מעניין. הקשר הזה בין אמת לבין תנועה, שהוא לא קשר הגיוני. אמת היא אמת, מה הקשור לתנועה? שתיים או שתיים זה ארבע, מה, שזה צריך לרוץ ברחובות? איך שתיים או שתיים ארבע צריך להריץ אותי ברחוב בדיוק? מה זה קשור? זה אמת, זה קטגוריות שונות בכלל. אומר הרמב"ם, עובדה, עובדה, תראה, הורגים אותו והמשיך לדבר. אז הוא אומר, יש לאמת, זה כאילו, כשאתה מגיע למקור, המקור הוא לא רק אמת, הוא לא רק איזה רוח כזה, אלא הוא גם תנועה, הוא פעולה. הוא גם ישות, הוא גם מציאות. לכן האלוקי הוא תמיד המקור של הכל. הוא גם המקור של המציאות, גם המקור של האמת, גם המקור של הטוב ושפע וכו' וכו'. אבל תשימו לב דבר מאוד מעניין. כדי להגיע אל האמת, מה האדם נדרש? מה אומר לנו הרמב״ם? ראינו את זה בתחילת הספר. מה האדם נדרש כדי להגיע אל האמת?
להיות עם
מידות
טובות.
מה עוד? תזכרו באדם הראשון. למה מידות חשובות? מה? להיות מרוכז בחומר, ומה?
להתבונן.
ולהיות מרוכז, ולהתעסק עם זה כל הזמן. על מה אנחנו מדברים פה? על אנרגיות. בעצם מה הוא אומר לך? האמת, למה שתתחיל ללמוד? ילד ישאל אותך, תגיד, למה שאני אלך בית ספר? תגיד, זה הרי איזה טירוף. אני יכול לשחק כדורגל. אז מה אומרים ההורים? אתה תשחק כדורגל? בסוף אתה תהיה מנקר חובות. למה? כי לא היה לך בגרות, ולא תהיה לך אוניברסיטה, ובסוף תהיה מנקה זבל. אני יודע מה. זו התשובה פרקטית. אבל זו לא התשובה האמיתית. גם ההורה לא מאמין בזה. הכל זה רק שוב. ואם הוא יגיד לך, לא, אני אהיה משקיע בבורסה. אני אהיה, למה צריך ללמוד של זה? או אני אהיה סוחר. מה בוחר סוחר צריך ללמוד? מה?
סוחר.
לא, שאתה צריך בגרות. מה קרה לך? אבל להיות סוחר, מה, מישהו צריך בגרות להיות סוחר? תראה, כל אלה שלא למדו מילה, הם הסוחרים הכי טובים, הכי ממולכים, והכי יודעים לתחכם, לדברת וכולם, והם יודעים, יש להם חוקשים, אז מה? גם ההורה לא מאמין בזה. הוא מאמין שלימוד הוא נכון כשלעצמו. יש לאמת איזה משהו. נכון? עכשיו, כל הסיפור פה הוא, כדי להגיע אליהם, אתה צריך להשקיע אנרגיה, אתה צריך להתרכז, אתה צריך לסלק את כל לעבוד על המידות, לסלק את כל המסיכי הדעת, להתבונן ולהגיע. שימו לב, זה לא דברים שקשורים לאמת. מה דיברנו על אדם הראשון? מה החטא של אדם הראשון? מה היה החטא? פזל! הוא פזל, הוא פתאום יפנה את המבט. זה לא קשור לאמת. זה קשור להכרעה שאני רוצה לדבוק באמת. ההכרעה הזאת זאת האנרגיה. זאת אומרת, מה מתברר? מתברר ככה שכדי להגיע אל האמת, אתה צריך להשקיע אנרגיה, אתה צריך להשקיע להיות מרוכז, לתת את כל כולך. ואחרי שאתה מגיע אל האמת, כן? היא גורמת לך לאנרגיה, לפעולה, לריכוז, להתמסרות, נכון? שימו לב מה קורה. אתה נזקק להתמסרות, הייתי אומר, בכוח, מתוך מחויבות בדרך אל על, נכון? אל האמת. ואחרי שאתה בא מהאמת, אתה לא עושה את זה בגלל שאתה אמרו לך, אלא בגלל שאתה לא יכול להפסיק. נכון? דמיינו, תמיד אני מדמיין לעצמי את הילד שאמא יושבת לידו והוא מנגן מוזיקה, אתם יודעים, עם המורה שלחה אותו עם שיעורי בית, מנגן על הפסנתר, והוא מנפח את השכל 10 פעמים, אותו דבר. ואמא יושבת, נו, ידני, תמשיך, לא, ייתן לך סוכה, ייתן לך ארטיק, ייתן לך גלידה, ייתן לך זה, יקר שנגן עוד. נכון? הוא מחזיק את עצמו והוא מנגן עוד ועוד ועוד, נכון? מנגן עד שמה? במקרה הטוב, כן? במקרה הטוב, בתסריט הנכון, כן? כולם מפסיקים כיתה ג', אבל הוא נגיד המשיך ו פתאום הוא מופיע פה במוצאי שבת בכיתה 40 ו לא יודע מה, 30 ו-20 ומשהו שם, נו? מה, מישהו אמר לו לופה במוצאי שבת? מה, זה כבוד? לא, הוא פשוט רוצה לנגן. הוא לא יכול... נכון? זה יפה מאוד. הוא בא ופשוט לנגן. הוא מרוכז בזה כי זה שלו, זה חלק ממנו. אז האנרגיה פה היא אנרגיית התפשטות. שם האנרגיה היא כאילו לרכז את הכוחות, לסלק את המסיכים ולהיכנס פנימה. זה כאן אתה משקיע, אז הכל בכוח. וכאן הכוח הוא מבפנים, אתה לא צריך להשקיע כלום, אתה פשוט... זה, זה, זה מניע אותך, יש לך את המנוע הפנימי שמניע אותך. ובעצם אנחנו שואפים. שואפים לזה, אני חושב שמה שיהודה קודם אמר, שזה דרגות, ברור, זה לא ש... כאילו אתה עולה, 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 ומאותו רגע. הרי ברור שילד שנגיד מנגן עד כיתה י' כבר אז הוא כבר מתחיל לנגן מלהנאתו. כן, לא צריך חכות להיות בטהובן או לא יודע מה. נכון? כל מי ש... אותו דבר עם לימוד גמרא, נכון? אתה לא חייב להיות כבר רב חיים בשביל להתחיל לסמוח בסוגיה. גם אדם שלמד כמה שנים. יש לו הנאה, הוא יושב ליד דף גמרא, הוא מסמך, יש לו שמחה בלימוד, יש לו שמחה. אתה לא צריך להחזיק את עצמך. כמו בכיתה ו', שהיית יושב שיעור גמרא, היית מתייאש. כן, אתה לא מבין מה רוצים לך בכלל, אתה לא מבין מאיפה זה, מה הרמית הזאת תחתה עליך. אתה יושב היום, אתה, אתה, נכון. לכן הכיוון הזה של הדרגות הוא נכון. תמיד, אבל זה הכיוון. ואני חושב שזה נותן לנו תמונה, בעיניי, זה המהלך של מורה נבוכים. לא סתם עשיתי את זה, זה המהלך. יש לנו פרק א', חומר וצורה, פרק ב', בחלק א', דבר לחטא אדם הראשון, לא תתרכז, דיברנו על הפרקים של... אחרי זה התחלנו לדבר, הגענו קצת תארים, דיברנו, הגענו לנ"ד, השגה והידמות, ראינו לנ"ד חלק ג', ועכשיו יש לנו תמונה שבעצם מה מורה נבוכים לוקח אותה. הוא רוצה לאט לאט לחנך אותה, לכיוון של השגה, ולדבקות, ולהתמלאות, שתוביל אותנו להשפעה ולשפע. שפע שנובע מבפנים. זה האידיאל שלה. לשפע שנובע מבפנים, לא כזה שאני צריך, צריך, צריך. כמובן שאנחנו כבני אדם, כן? אנחנו לא מגיעים דרגת משה, אז... סליחה, אז... אנחנו צריכים תמיד את הצריך. נכון? כי אנחנו עדיין לא מגיעים למעלה. אבל תיאורטית, היינו יכולים להגיע למצב של... זה אצל הרב קוק, למשל, זה נקרא צדיק העליון. צדיק העליון אצל הרב קוק, הוא פשוט זורם. וזה יוצא ממש טוב. הוא נותן, הוא שופע, הוא חי, הוא טוב, הוא... אתם מבינים? זה פשוט. זה כמו החכם, כמו משה. זה הצדיק. לכן יש דמיון בדברים האלה, כמובן. בעניין של ההשגות, העולמות של הרב קוק והחסידות, זה לא כיוון הלמידה, למידה, למידה, אלא כיוון ההתחיות, החיים, המפגש. זה משהו, לכן קרא זה התבוננות. משהו יותר התבוננות של מה זה אומר, מה זה אומר, מה המשמעות. טוב.